בבא בתרא דף מ"ט, נתחיל בעמוד הקודם, 9 שורות מלמטה. טבי תלה לפפי הכנרה וזבין. היה אדם אחד שקוראים לו טבי, היה איש עלם ורשע, והוא אילץ את פפי למכור לו את השדה שלו. הוא תפס אותו ליד העץ שנקרא כנרה, החזיק אותו למעלה, אמר לו, או שאתה מוכר את השדה, או שאני תולה אותך על העץ הזה. כמובן שזה לא ברגע אחד. כבר לפני זה היה כמה דברים, הוא ביקש ממנו, דרש ממנו, אלא זה תקדים. אז הוא ידע שהוא עומד ללחוץ אותו ולא מתכוון לוותר לו. מה הוא עשה? הקדים לפני כן, חתם רבה בבר חנה המודעה והשקלתה. האיש הזה, פפי, בעל השדה, הלך לפני רבה בבר חנה, ועוד עד נוסף, ומסר מודעה לפניהם, שהוא כנראה עומד למכור את השדה שלו לטבי הזה, אבל זה באונס. והוא מודיע מראש שהמחירה הזאת תהיה בטלה. רבה בבר חנה והעד הנוסף, הם חתמו על כך, שהוא נמסרה לפניהם מודעה הזו. ואחר מכן, כאשר באמת לא היה לו ברירה, פפי הסכים למכור לו, הוא אמר לו, בוא נלך לרבה בבר חנה, שיכתום את השטר מחירה, שטר המקח. ההשקלתה זה כוונה שטר המקח. ואכן, חסו את זה, ורבה בבר חנה ועוד עד נוסף היו חתומים על שטר המקח. אמר רב הונא, מה דחתי המודעה? שפיר חתים. ומה דחתי מההשקלתה? שפיר חתים. אמר רב הונא, החתימה שהייתה על מסירת המודעה שהיא בעצם מבטלת את המקח, זו חתימה טובה, ראויה, הגונה, היא חלה. וגם מי שחתם על שטר המקח, גם כן, זו חתימה טובה, חתימה נכונה. מה נשך? היא מודעה להשקלתה, והיא השקלתה למודעה. הגמרא מבינה שכוונת רב הונא לומר שאכן שתי החתימות חלות, גם של שטר המודעה וגם של שטר המקח. והגמרא תמהה, איך זה יכול להיות? אם נאמר שהמודעה חלה, אז אם כן ממילא זה מבטל את שטר המקח. ואם אתה אומר שהמקח חל, אז אם כן, אדרבה, אז המודעה היא בטלה. עונה הגמרא, הכי כאמר, אילו מודעה מדחתים השקלתה שפיר חתים. אמונה לתעמד, אמר רב הונא, תליהו וזבין, זביני הזביני. ואת הגמרא, כוונת רב הונא לומר כך, השטר המקח מצד עצמו הוא טוב. למרות שזה היה באונס, אז באמת המחירה הייתה אמורה לחול. אלא מה? שיש כאן שטר מודעה קודם, שלכן הוא ביטל את שטר המקח שלאחריו. וכך כוונת רב הונא לומר, לולא שהיה מסירת מודעה, שטר המקח היה קיים. למה? כי רב הונא הולך לפי שיטתו, שאומר, אדם שאנסו אותו ומחר, המכר חל. איני, והאמר נחמן העדים שאמרו, אמנה היו דברנו, אין נאמנים. מודעה היו דברנו, אין נאמנים. אומרת הגמרא, הייתכן שבאמת השטר מודעה הזו, שהאיש הזה מסר, זה יבטל את החתימה שלאחר מכן של המקח? בשלמה אם השטר המקח היו חתומים עדים אחרים, אז מלא מועילה מסירת המודעה מראש. הוא אומר, מה שאני אחר כך אמכור זה בטל. אבל כאן, כיוון שאותם העדים שחתומים על שטר המודעה, הם עצמם חתומים על שטר המקח, אם כן בעצם מכחישים דבריהם אלו את אלו. אז כיוון שיש פה שטר מקח, והוא אומר שהמחירה הייתה אמת, אי אפשר להאמין לשטר הקודם שהיה של מסירת המודעה, כי בעצם זה אומר שהעדות שהם העידו אז זה שקר, וזה לא ייתכן. ככה אמר נחמן, אם יש עדים שחתומים על שטר הלוואה, שואלים אותם האם זו חתימת ידכם, אומרים אמת, אבל לא הייתה הלוואה. אז למה חתמתם פה על השטר שאתם מעידים על ההלוואה? הם מסבירים כך, המלווה הזה רוצה לעשות עסקים, אנשים שיתנו לו סחורה בהקפה. אנשים אומרים, מי אמר שיש לך כסף ואתה תהיה יכול לשלם לנו? מה הוא עושה? הוא הולך לחבר שלו ואמר לו, תכתוב לי שטר שאתה חייב לי 1,000 זוז. וכשאנשים ישאלו אותי, איך נאמין וניתן לך סחורה בהקפה? אני מראה להם את השטר, מה אני עשיר, תראו, פלוני חייב לי 1,000 זוז. ולכן החבר הזה כתב לו שטר שהוא חייב לו, אבל באמת הוא לא חייב לו כלום. הוא נתן לו את זה מתוך אמונה שאכן אותו אדם שכאילו הוא מלווה, הוא לא יתבע ממנו את זה לעולם. עכשיו הוא פתאום תבע את זה ממנו? אנחנו מעידים שזה שקר. האיש הזה לא לבא מעולם ממנו כלום. זה נקרא אמנה, היו דברים. חתימה היא אמת. אבל זה היה רק אסמך אמונה שהוא לא יממש אף פעם את השטר הלוואה הזו. הדין שאין העדים האלה נאמנים. כיוון שהם חתימו על השטר, אנחנו לא מאמינים להם שאכן עשו שקר בנפשם וחתמו על שטר ששקר. וכן, אם אומרים מודעה היו דברנו, אין נאמנים. אם אומרים, אכן חתמנו כאן על השטר הזה שפלוני מכר את השדה שלו לאלמוני, אבל לפני כן הוא מסר בפנינו מודעה שהמחר הזה הוא עושה אותו מתוך אונס ואין כוונתו למכור. הדין בזה שאינם נאמנים. עונה הגמרא, הנה מילה על פה, דלה עתי על פה ומראה לשטרה, אבל בשטרה עתי שטרה ומראה לשטרה. מתה גמרא, מה שרב נחמן אמר, שאם העדים אומרים מודעה היו דברנו, אמנם באמת חתמנו על שטר המקח, אבל קודם לכן המוכר הזה מסר לפני מודעה שזה אונס, זה הדברים שלהם אינם נאמנים בהם. זה רק כאשר אותם העדים אין שטר על כך, אלא הם אומרים במאמר פיהם, בזה הם לא נאמנים. למה? כי על המקח יש שטר חתום. ברגע שיש שטר חתום, זה כאילו הם מסרו עדות בבית הדין שפלונים אחר הצדר. ועכשיו הם רוצים לומר דבר ולבטל את העדות ההיא. יש לנו כלל, אחרי שאדם יעיד עדות בדין, לא יכול לבוא אחר כך ולסתור את עדותו. אבל כאן אצלנו יש פה שטר. בשעה שזה פאפי הזה הוא הלך ומסר מודעה, תכף באותו רגע העדים רבי בחנה וחברו כתבו לו שטר על כך שהוא מוכר את זה באונס. מלא, אז זה כבר העדות הראשונה. כיוון שזה שטר קודם, זה העדות ראשונה. בא השטר הזה הראשון ומבטל את השטר שאחריו. ולכן המודעה הזאת מבטלת את השטר מכירה שלאחריו. גופה, אמר נחמן, אמנה היו דברנו אין נאמנים. מודעה היו דברנו אין נאמנים. ומור ברבשי אמר, אמנה היו דברנו אין נאמנים. מודעה היו דברנו נאמנים. מה הטעמה שזה ניתן להיכתב וזה לא ניתן להיכתב? אומרת הגמרא, נחזור לדברים. רב נחמן אמר, אם עדים באים ואומרים בפיהם, מה שחתמנו על השטר זה השטר המנה, או מה שחתמנו על שטר המקח וממכר, אבל זהו בפני כן אמר לנו שהוא עושה את זה באונס, הם לא נאמנים. למה? כמו שהסברנו, כיוון שהשטר מכר הזה הוא כמו עדות, ועכשיו הם רוצים בדבריהם לסתור את העדות הזו שכתובה בשטר, אי אפשר לעדות לסתור עדות קודמת. אבל מור ברבשי אמר, זה לא נחשב שסותר את העדות הקודמת. למה? כי ברגע שהם חתמים על השטר, הם אומרים זה אמת, חתמנו. היה פה שטר מקח, היה מסע ומתן ביניהם. אבל הם לא סותרים, אלא הם מוסיפים. הם אומרים, היה לפני כן מודעה. הוא היה לפני כן איזה השטר המנה. זה תוספת, זה לא סותר. אבל מסיבה אחרת, ייתכן לפסול את השטר הזה. וככה רבי שי אומר, אם אומרים, השטר הזה היה שטר המנה, כמו שהסברנו מקודם, באמת הלווה הזה הוא לא לווה בשטר הלווה, אלא סתם הוא חתם. הדין בזה שהם לא נאמנים בעדות הזו. אבל אם זה היה שטר מודעה, הם נאמנים. מה ההבדל בין הדברים האלו? התשובה היא כך. שטר המנה אסור לכתוב. זה שקר. אתם מעידים בתוך השטר שפלוני לווה עם פלוני והוא לא לווה? זה שקר. וכיוון שכך, אנחנו לא יכולים להאמין לכם שמה שחתמתם בשטר, חתמתם על שקר. יש לנו כלל, אין אדם משים עצמו רשע, אתם לא נאמנים בדבר הזה. אבל כאשר אתם אומרים, חתמנו על שטר המקח, אבל לפני כן אמר לנו שהוא בעצם עושה זה מתוך אונס, היה מותר לכם לחתום על השטר. זה לא נקרא שעשיתם דבר של רשע מפני, שהרי מותר לאדם לכתוב כזה שטר כדי להציל אותו, הרי הוא רוצה לאנוס אותו, הוא רוצה להרוג אותו. ולכן מותר היה לכם, העדים, לחתום על השטר הזה שפלוני מוכר את הקרקע שלו לאלמוני, מותר, כי זה נעשה כדי להציל את אותו אדם שרוצים לאנוס אותו, ולכן העדות שלכם נאמנת. זה לא נקרא שהייתם רשעים, זה לא נקרא אדם משים עצמו רשע, ולכן כתבתם את השטר כדין, ואתם עכשיו באים להסביר מדוע השטר הזה הוא בעצם פסול. ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו וכו'. פשיטה, כיוון דית לפירה, פירה הוא דקח יעיל, להצריכה דכתב לה דין ודברים, אין לי בנכסייך. למדנו במשנה, אדם שיש לו איזה שדה שהיא נכסה מלוג, דהיינו, כאשר האישה התחתנה, מביאה את השדה הזו, השדה שייכת עדיין לאישה, אבל הפירות הבעל אוכל אותם. כך החכמים תקנו שהבעל אוכל את הפירות, ותמורת זה הבעל מתחייב לאשתו כמה וכמה דברים. אומרת עכשיו הגמרא, למדנו במשנה שאם האיש אכל כמה שנים, 3 שנים ויותר, את הפירות מהשדה של אשתו, הוא לא יכול לבוא מחר ולומר, אני קניתי את השדה הזו ממנה. שואלת הגמרא, בוודאי. פשיטה. הרי, כיוון שהחיים תקנו שהבעל אוכל את הפירות, אז אם כן מלא, ודאי שמותר לך לאכול אותם, אז זה חזקה שייך לומר בכלל בזה. עונה הגמרא, כאן מדובר כגון שהאיש הזה כתב לה קודם לכן, דין ודברים אלי בנכסייך. אני מוותר על כל אכילת הפירות בהם. וכיוון שהוא כתב כך, ממילא הוא לא היה אמור לאכול את הפירות. בפועל ראינו שהוא המשיך לאכול פירות. ואז זה אומר, כיוון שאני ויתרתי, לא כמו כל בעל, אני ויתרתי, אמרתי, לא יהיה לדין כמו כל בעל, אני לא אוכל את הפירות שנכסה מלוג שלך. מדוע אם כן אכלתי את הפירות מהשדה הזו? זה הוכחה שקניתי אותה ממך, ולכן המשכתי לאכול, כי זה שדה שלי. ככה הייתי חושב. כמה שמעלן התנה שזה לא נחשב לחזקה. מדוע? האישה לא מקפידה על בעלה. אף על פי שמן הדין, היא הייתה יכולה לומר לך, אם ויתרת זה שלי, היא מחלה לבעלה, לא מתקוטה איתו על דבר הזה, ולכן משהו אחר זה לא מהווה הוכחה וחזקה. וכי כתב לה מה יהווה, ואתה אני אומר לחברו דין דברים, אין לי עשדה זו, ואין לי עסק בה בידיים סולקות מנה, לא אמר כלום. אמר דבר רבי ינאי, מדיתין וכותב לה ועודה ארוסה וחדריו כהנה. אומרת הגמרא, לכאורה, איך ענית שאמרת שכאן הוא כתב לה דין ודברים אלי מנכסייך? וכי אם האדם מתבטא בלשון הזו, אז באמת הוא לא יכול יותר לאכול עם הפירות של השדה? והרי אמרנו על כך בבריתא, האדם שהיה שותף עם חברו בתוך השדה, ואומר לו, דין ודברים, אין לי על שדה זו. או שאומר לו, אין לי עסק בה, או שאומר, ידיים סולקות מנה, כל מיני שומעות כאלה. הוא לא אומר, אני נותן לך את החלק שלי במתנה. אלא אמר לו, אני מסתלק מכאן. הדין הוא, שזה לא מסתלק, הוא עדיין שייך לו. אדם לא יכול להסתלק, אלא אם כן, או שיפקיר את השדה, או שייתן את זה במתנה. אבל שומעות האלו, זה לא מועיל כלום. ואם כן, אדם שהוא אמר לאישה, שדין ודברים, אין לי מנכסייך, זה עדיין לא גורם לו שבאמת הוא לא יוכל לאכול את הפירות? הוא עדיין רשאי לאכול מהפירות? אז אם כן, לכאורה לא מובן. מה התשובה? עונה הגמרא, לא. כאן מדובר שהוא כתב לה את זה כאשר היא הייתה עדיין ארוסה, עדיין לאחר הקידושין, לפני הנישואין. שאז, באותה שעה, אינו רשאי לאכול את הפירות. כי רק לאחר החופה הוא זכאי לאכול הפירות. ואז, כיוון שהוא עדיין עוד לא קיבל את הפירות, באותו הזמן הוא יכול לומר דין ודברים אלי מנכסייך, כלומר לא יהיה לי בהם כלום. כיוון שהוא עדיין לא קיבל, הוא יכול לעשות כזה תנאי, וזה תופס. ומלא כאשר הוא יכניס אותה לחופה, אז אם כן מלא, כבר לא היה רשאי לאכול את הפירות שנכסה מלוג. ולכן הייתי חושב שאם הוא המשיך לאכול, זה הוכחה שהוא קנה את השדה מנה, ואז התנאי שמענו שלו. אז בסיכום התשובה היא, יש לי הבדל מתי האדם אמר דין ודברים אני מחסך. אם הוא אמר את זה קודם החופה, קודם שזכר הפירות, אז זה מועיל. כי הוא לא זכה עדיין. ויכול האדם להגיד, אני לא רוצה לזכות. אבל אם הוא אמר את זה לאחר שזכה, אז הלשון הזו, הנוסח הזה לא מועיל. מכיוון שהוא כבר, זה שייך לו. ואי אפשר שאדם יסלק את עצמו מהדבר, אלא אם כן ייתן את זה למישהו אחר, או יפקיר את זה. וכי רב כהנה, כמו שרב כהנה אמר לגבי נושא דומה. דאמר רב כהנה, נחלה הבעל לא לאדם ממקום אחר, אדם מתנה עליה שלא יירשנה. אומר רב כהנה, אדם שהוא מקבל איזה נחלה, איזו ירושה, שרק מדרבנן בלבד הוא יורש. כגון, אדם שיורש את אשתו. מן התורה, הבעל לא יורש את אשתו. ככה מפרש רשב"ם. יש דעות אחרים בראשונים. לא כרגע אני אכנס לזה. אז אדם שיורש את אשתו, זה ירושה מדרבנן בלבד. אם האדם לפני שאשתו מתה, הוא אומר, אני לא רוצה לירש את אשתי. הדין הדבר הזה, שאם אשתו מתה, הוא לא יורש אותה. למה? וחידרבה דאמר רבה, כל האומר אי ישי בתקנת חכמים כגון זאת, שומעין לו. רבה אמר, כל דבר שחכמים תקנו לטובתו של האדם. אם אדם אומר, אני מבטר, לא רוצה, אז אי אפשר לומר לו שיזכה בזה בעל כוחו. דבר שהוא מדיאורייתא למשל. בן שיורש את אביו זה מדיאורייתא. האדם לא יכול להתנות, אני לא רוצה לירש אותו. אבל זה ירושה שמדרבנן, הוא יכול. כמו שאמר רבה. שואלת הגמרא, מהי כגון זאת? רבה אמר, כל האומר, אי יש לי, אני לא רוצה, בתקנת חכמים שתקנו לטובתי כגון זאת. שואלת הגמרא, כשרבה אמר את דבריו בבית המדרש, על מה הוא דיבר? מה זה כגון זאת? מה היה הנושא שם? עונה הגמרא, כדרב הונה אמריו, דאמר הונה אמריו, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה. חכמים תקנו שהאישה, הבעל חייב לזון אותה. אבל בתמורה לכך, אמרו שאם היא הולכת לעבודה, כל מה שהיא מביאה כסף, שכר עבודתה, זה ניתן לבעל. החיים עשו זה לטובת האישה, כי בדרך כלל, האישה מסתכרת פחות ממה שהיא זקוקה למזונותיה. אמרו החכמים, אם אישה אומרת, אני ניזונת, אני מקבלת שכר גבוה, אני לא רוצה להיות ניזונת מבעלי. ומצד שני, אני עושה כל מה שאני עובדת, אני רוצה שזה יהיה כסף בשבילי, יכולה לומר כך, למה? אז אל תקנו את הדבר לטובתך. אם את מוותרת על הדבר הזה, זכותך המלאה. אז זה רבה אמר את דבריו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.